הפסוק אומר, כל פועל האדם לפיו. דרשו רבותינו, כל שכר ולא עליכם להפך, שיש לו לעולם הבא, בעבור מה שמכניס אל תוך פיו. רבותיי, אנחנו כבר שבוע רביעי של הסובבים, בדיוק באמצע. עברו 3 שבועות מכאן, ועוד 3 שבועות פחות יום מכאן. הם 6 שבועות כולם קודש קודשים. הלילה הזאת גם קודש קודשים, פטירתו של מאור העולם, רבנו שר שלום שר אבי הרשש, זכותו תגן עלינו ועליכם. הרשש היה אותה נשמה של רבי שמעון בר יוחאי, ואחר כך רבנו יצחק לורי אשכנזי ורבנו ארי, ואחר כך הוא רבי יצחק בן רבי שלום בן רבי יצחק. ודרשו עליו את הפסוק, עלית למרום שבית שבי. עלית למרום, למה משה רבנו היה צריך לשבת 40 יום ו-40 לילה עם הקדוש ברוך הוא בהר? הרי לכאורה קיבל את התורה כמו כל ישראל ביום מתן תורה, כפי שמה שאומר המדרש, ששומרים 3 שעות היו מהיום. עמדו כל ישראל למרגלות ההר ושמעו את כל 10 הדיברות, וכלולים בתוכם כל התרי"ג מצוות. כך מפורש בגמרא, כך מפורש במדרשים, כך מפורש בזוהר. ולכן כשירדו משם, סילקו את כל הכלים שלהם. כל הכלים היו טרפות, כיוון שאז לא קיבלו תורה עדיין, אז היה מותר לשחוט, לא חשוב איזה סכין, ולאכול, רק לא עבר מן החי. אבל לאכול, ובשר וחלב היה מותר. לא רק זה, גם נשאו נשים קרובות שלהם, כמו שראינו עמרם נשא עם דודתו, יעקב אבינו נשא 2 אחיות. אחרי מתן תורה, גירשו כל אלה שהיו נשותיהם אסורות עליהם, מאותם 18 נשים הקרובות שכתובות בתורה, גירשו אותם. כמו שהגמרא אומרת על הפסוק, ויער משה את בני ישראל בוכה למשפחותיו. למה למשפחותיו? על עסקי משפחות. היה להם קשה, אחרי שהביאו מהם ילדים ונכדים, צריך לגרש את האישה ולקחת אישה אחרת שהיא מותרת. נידה היה אסור, שמרו נידה. אבל קרובות, שאר קרובות, זה היה דבר שמותר. אז גם בשר וחלב, גם אוכל, הכל הם קיבלו. משה רבנו עלה להר, ישב בהר עם הקדוש ברוך הוא 40 יום ו-40 לילה. אז הפסוק אומר, עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. גם במסכת שבת מספר את הסיפור הידוע של ויכוח משה רבנו עם המלאכים, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. ומיד אחרי זה, מיד הם הודו לו, וגם הם נתנו לו מתנות, ואפילו מלאך פלוני, זה השר של אומות העולם, הרשע, סמך מן, נתן לו גם כן מתנות. איזה מתנה נתן לו? קטורת. גילה לו את הסוד שפתאום הקטורת, שמקום שיש שם הקטורת, הוא לא יכול לשלוט. ומכאן אמר הזוהר הקדוש פרשת וירא, שבכל מקום, בכל עיר ועיר, ששם אומרים קטורת 3 פעמים ביום, מוות ומגפה ושטן וכשפים לא ישלוט באותו מקום לעולם. לכן צריך זהירות בזה. יש לנו 3 פעמים קטורת, 1 לפני שחרית, 1 אחרי שחרית, ועוד 1 לפני מנחה. זה מה שיש לנו. אז אם כן, משה רבנו למה ישב בהר? שבית שבי, הדרשו רבותינו, שבי ראשי תיבות שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי בא לגלות לנו תורת הסוד. כל ההנהגות והסודות והעמקים של כל מצווה ומצווה וכל עניין ועניין, וסודות שם המפורש, וסודות של המלאכים, והמרכבה ומעשה בראשית, הכל רבי שמעון בר יוחאי גילה בספר הזוהר. יש דברים שהם עדיין סתומים וחתומים, אבל אי אפשר להבין אותם. אפילו גדולי העולם נלאו מלבארם, ויש שפרשו אותם. המקובלים בכל הדורות. מאז שנגלה ספר הזוהר 750 שנה מהיום, עד היום חוברו על זה המון המון פירושים. אחרי רבי שמעון בר יוחאי, בא רבנו הארי. עכשיו רבי שמעון בר יוחאי היו לו 9 תלמידים שמוזכרים שם, אחד לאחד. בתוך ספר ההדרה, תנא את מנוח אבריה, ידוי יבין לרבי שמעון, משתכחו רבי אבא, רבי נעזר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי חייא, רבי חזקיה, רבי יוסי בר יעקב, רבי יצחק, רבי עשא, כל אלה היו תשעה חברים, תשעה תלמידים של רבי שמעון, והוא העשירי שבהם. ואחר כך נפטרו, שלושה נפטרו בסוף ההדרה, רבי שמעון בר יוחאי הלך לעולמו, הלך לקח איתו את רבי יצחק, שהוא היה הרב שלו, ואחר כך כל אחד ואחד נפטר מתי שהגיע זמנו. באו ברבנו ארי, רבנו ארי גם כן היה לו תשעה תלמידים, או יותר נכון עשרה, שמות שלהם מוזכרים בספר שער הגלגולים, בסופו הוא מזכיר אותם. רבי יעקב ארזין, רבי יונתן סגיס, רבי יצחק הכהן, אחד לאחד, ורבי חיים ויטל זה גדול התלמידים שלו. הוא רבנו ארי היה נשמת רבי שמעון בר יוחאי, וכך הוא באר את ספר הזוהר, הוא באר את כל תורת הקבלה, יש לנו 12 ספרים יקרים מפז ומפנינים. שמונה שערים, שהם כמו שער הגלגולים, שער הפסוקים, שער רוח הקודש, שער מאמרי רזל, שער הכוונות, וכו'. אחר כך יש לך עוד ספר עץ חיים, עם שני הכרכים שלו, וגם עולת תמיד, וכתב אותו רבי חיים ויטל, זה גם כן ספר של זה, ויש גם 400 שקל כסף. אז כל אלה הספרים, כתב אותם רבי חיים ויטל, התלמיד שלו. הוא היה ניצות של רבי אבא. רבנו ארי כשנפטר היה בן 36, 36 הגיע לצפת. בגיל 38 הלך לבית עולמו, נכנס אליו, כך מובא בספר שער הגלגולים, רבי יצחק הכהן, ואמר לו, וכי זוהי התקווה שיש לנו, שאחרי שאתה היית מלמד אותנו תורה, ואמרת לנו שעד שנת שין למדה, אם אתה תחיה, תביא לנו את המשיח, ועכשיו היה שנת שין למד בית היה. רבנו ארי, אב שין למד בית. אמר לו, מה יעשה? שהגיע הזמנו ללכת, ואם תזכו, אמר לו, ומה יהיה עם התורה? אמר, אם תזכו, אבוא ואלמד אתכם. אמר לו, איך תבוא תלמד אותנו אחרי שאתה הולך לבית עולמך? אמר לו, איך העסק בנסתרות? אם אני אבוא בהקיץ, או בחלום, או בכל דרך שהיא. ועוד לא הספיק לדבר, אמר לו, צא מיד, אתה כהן, וכהן אסור להתאמן למתים. רבי יצחק הכהן, תלמידו. עמד בחוץ, מיד יצא נשמתו בטהרה והלך לבית עולמו. אז כתבו המפרשים שבא רבנו הרשש, הוא נשמת רבנו הארי, הוא פירש את דבריו. עמוק, עמוק מימצאנו. ספרו הכי גדול מכולם זה נהר שלום. כתב כמה וכמה. יש לו אמת ושלום, זה הגאות על כל ספר עץ חיים. יש לו הקדמת רחובות הנהר, יש לו הסידור, תשעה כרכים של כוונות על כל התפילות וסדר העולמות וכל העניינים. בכוונות מיוחדות לראש השנה, כמו מיוחדות ליום הכיפורים, יש מיוחדות לסוכות, אנחנו היה לולב, יש לראש שנה רבה, יש ליום שמחת תורה שמיני עצרת, וכל הדברים כולם. והוא תיקן הרבה תקנות, כמו שבע הקפות שעושים גם במנחה. כל התקנות מנהגי בית אל, הוא ייסד אותם. ומה היה רבי שלום שרבי שעלי לפטירתו? כל היה דבר פלא פלאים, נעלם משכל הרעיון. הוא לא היה בחור צעיר, יפה תואר, יפה מראה היה, והיה בסנעה, נולד בסנעה בתימן. והיה סנעני, והיה מתפרנס מיגיע כפיו, מוכר סדקית כל מיני חפצים לבית, כל מיני כלים קטנים או תכשיטים כאלה. ואיזה מטרונה אחת, גויה אחת, ישמעאלית, ראתה אותו בחמדה יופיו בליבה, כמו אשת פוטיפר, הכניסה אותו לתוך הבית, נעלה עליו את הדלת, והוא אמר לה שהוא רוצה לקשט את עצמו, להתרחץ קצת, להחליף בגדים, שיש לו בגדים עם זיעה, עם עבודה, בגדי עבודה, ועלה לגג, ונדר נדר לשם אלוהי ישראל, אמר, אם יהיה אלוהים עמדי, ואם תשמע בקולי, ואני אצא מפה ללא פגע, לא חטא, ולא עוון, ולא שום פגיעה, אני הולך ישר לירושלים, ואפילו לא הולך הביתה. מכאן, ירושלים. קפץ מהגג, גובה שלוש קומות. וזה שלוש קומות של תימנים, לא של אשכנזים, פולנים. תימני בונה כל קומה, קומה, כמו שלוש קומות של מישהו אחר. אז בקיצור, קפץ משם ויצא ללא פגע. שלח שליח לבית להודיע שהוא הולך לירושלים, הלך עד עדן, מעדן נסע לבסרה, באיזו ספינה, מה שהיה לו חסכונות בכיס, מבסרה, הגיע לעיר בגדד, ישב שם חודש ימים, מה שמביא הגאון רבי יוסף חיים, זה בזמן אבא של סבא של רבי יוסף חיים. הוא כותב רבי חיים, אב זקני רבי משה חיים, כך הוא כותב בספרו בניהו. היה בעירנו הרב שר שלום של רבי מסך חודש ימים. ולא זכינו שנדע את גודלו, היינו מניחים אותו עטרה על ראשנו. כך כותב עליו בהערצה גדולה בן איש חי. ומשם נסע לירושלים, הגיע לדמשק, דמשק הגיע לירושלים, בירושלים עשה את עצמו שם, משרת, מחלק תה וקפה, בבית המדרש בית אל, ישיבת בית אל צריך לדעת, היו לומדים סביב השעון, היו משמרות מתחלפות. היו קבוצה, אלה הקבוצה של החסידים, צריכים להעיר אותם, השמש מעיר אותם רבע שעה לפני החצות, עם פנס בידו, לוקח אותם למקווה, זה יותר מרבע שעה, זה חצי שעה לפני חצות הלילה, למשל היום, 11:40 זה חצות, ב-11 כבר מעיר אותם, לוקח אותם למקווה, טובלים, מקווה סמוך, משם את כולם, מוביל אותם עם פנס ולבית המדרש. מכין שם תה, קפה, וכל הלילה יושבים לומדים תורה עד הבוקר. אחר כך שחרית, ואחרי שחרית שם גם עוד סדר של לימוד, ואחר כך יושבים ללמוד חברותות, חברותות. תלה היה שיעור כללי, כולם יחד עם הרב שלהם. מי היה הרב? הרב גדליה חיון. היה גאון גדול, גאון אדיר היה. היה מפורסם, הוא היה חברו של רבי יהודה רוזניס, בעל משנה למלך. נסע פעם לטורקיה ונפגש איתו, יש איזה דברי תורה, מסעים ומתנים ביניהם, היה ענק בתורה. והוא חתום על כמה תקנות מירושלים, היה להם תקנות שם. רווק, אחרי גיל 20, מגרשים אותו מהעיר. אישה לא תלך עם כפכפים בתוך החצר של הבית שלה, כיוון שהכפכפים משמעים קול ומסתכלים עליה. וכן, כל מיני תקנות כאלה ודומיהם של צניעות וגדרי צניעות, משהו פלא פלאים. והוא חתום על זה, רבי גדליה חיון, יחד עם אבי דין, רבי משה מזרחי, בעל פרי האדמה, היה פה בירושלים, אבי דין, היו באותה תקופה. הוא בא רבי שר שלום של רבי, נסע איזו אישה ספרדיה פה, משפחת גגין, התחתן איתה, כי פה היו העיקר ספרדים, לא היה שום, כמעט שום עדה אחרת לא הייתה פה. אולי היו בודדים מעדות אחרות, היו כמה בודדים. הוא היה שם מסדר להם תווי קפה. אחר כך התגלגל הדבר על ידי שפעם אחת היה קושייה בדברי עץ חיים, הוא היה שומע את הכל ולומד בעל פה, והיה לו שכל חריף מאוד מאוד, בזיכרון מדהים, וידען עצום, ומעמיק גדול מאוד מאוד, זוהר יודע אותו בעל פה, כך כותב הרב חידה עליו, הרב חידה היה צעיר ממנו בכמה שנים, כותב שהיה מבעית אותנו בידע שיש לו, ושכלו הזך והחריף. והיה, ואז יום אחד הם אחרי שגמרו את התפילה והתקשו באיזה סוגיה, הוא הלך ישב במקום של הרב וכתב על הגיליון את התירוץ, לעיין בעוד איזה פרק מסוים, שם מובא התירוץ, זה בדיוק מעברה, עברה ביתו של רבי דליה חיון, היא ראתה אותו. הוא לא הביא לה מה שמש עושה על המקום של אביה עם קולמוס ביד, אז בא, אולי הוא קיבל איזה תפקיד מאבא שלה. הרי זה מחורת הם יושבים ללמוד, פותח את הספר, רואה הגעה. אומר להם, מצאתם תירוץ? לא מצאנו. רואה הגעה, שואל אותם, מי זה כתב את ההגעה? אפשר להגיד, אליהו הנביא. אבל יש גם אליהו רבינוביץ, יש אליהו בוזגלו, מי יודע מי. ואז היו תמאים, ופתחו, ראו אמת. שת להם הכל. אז הרב היה עומד תמאה. בערב חזר לבית, וסיפר את המעשה הזה, אז ביתו אמרה לו, אבא, אני ראיתי את השמה שלום, יושב במקום שלך וכותב. זה העניין. הלך קרא אותו, והוא תחנך חיש, אמר למשביע אותך בשם אלוהי ישראל, שתגלה לי את האמת, זה כתב ידך? השתק, מה יש? יגיד לו, לא. אמר לו, רק תעשה טובה, אל תגלה יותר לזה. אמר, אבל יותר לא תהיה שמש פה. אתה תשב איתנו ותלמד. בסוף ימיו ציווה שהוא יהיה הראש חסידי בית אל, וכך היה. היו קוראים לו הרב חסיד. כל אחד מהם נקרא הקל, הקל ראשי תיבות, חסידה קדישה לישראל. הכוונה יודע על כוונות, מוסמך לכוון כוונות של התפילות. אבל ראש הרבנים יקרא בשם הרב החסיד. הוא ישב הרשש, עשה להם שם תקנות. איזה תקנות, מי שקורא את זה מזדעזע. שהם 12 חברים, למרס דם האהבה. כלומר, אנחנו מערבבים בינינו את הדם של כל אחד ואחד עם השני. וללמוד תורה בחשק ובאהבה רבה. והכל בשביל לעשות נחת רוח ליוצרנו ושל עולם הבא. ואחד התנאים, לא להפריז בשפחים ותוארים אף אחד על השני, שום דבר, שום דבר של כבוד או שבח. להתנהג בצורה חברית, רגיל. למה שלא ייקח שכרו פה בעולם הזה, על זה שמשבח אותו? אחר כך אם חס ושלום מישהו מהם חולה, אז יסעדו אותו וילכו שניים כל יום לבקר אותו ולטפל בצרכיו. אם מישהו מהם ייפול באיזה עוני או באיזה דבר, או חס ושלום אם מישהו מהם ילך לבית עולמו, אז הם מצווים כל השבעה לעשות לו כל מה שצריך כל זה, ואם ישאיר ילדים, לחנך לו את הילדים ולשמור עליהם, לגדל אותם ולחתן אותם. בקיצור, משפחה אחת. משהו פלא פלאים. קראו לזה חברת אהבת שלום. וזה המשך כמה שנים, אחרי כמה שנים נוסף גם הרב חידה היה יותר צעיר, רצה להתקבל, מנתיים נפטר אחד מהחברים, אז הוסיפו את הרב חידה. ביניהם היה הרב שלמה ציבור, זה רבי יעקב ישראל אלגזי עליו השלום. בינו זה ידיד נפש של הרשש, רבי יונטוב אלגזי. מערית אלגזי, שכיום כל הישיבות לומדים את באורה ואת חידושה ומשהו חריף מאוד. הוא היה מספר שתיים שלו. ואיתם רבי חיים דל הרוזה, זכותו תגן עלינו. הוא בעל ראשית חוכמה עליו השלום. אז אלה היו, והם ישבו יחד והיו עוסקים כל הזמן בתורת הארי. הייתה עוד קבוצה של 12 חברים, היו באים לומדים גמרא, מסביבות הצהריים קצת לפני חצות היום, עד זמן מנחה וערבית, גמרא ופוסקים. אחר כך עוד קבוצה אחרת, היו באים לומדים הלכות, מתחילת הלילה עד חצות. כך שהיו כל שלוש משמרות, כל ה-24 שעות, שם יושבים ולומדים. זה היה הסדר שלהם, קבוע ומסודר. הוא פעם אחת הרשש, מרוב אהבת ישראל שהייתה לו, הלך בדרך, ראה אישה אחת בהיריון, עם תינוקות הולכת, בחורף, ורטובה, יורד עליה גשם. אמר, למה את ככה? הבין שהיא ענייה. כל הכסף שהיה לו בכיסו המטבעות, מיד נתן לה, פשט את המעיל שלו, הגלימה שלו, והלביש לה. וציווה עליה שזה, אחר כך דאג שיהיה לה בגדים בבית, שתלבש. זה מסירות נפש, אהבת ישראל, משהו פלא. נזכיר קצת מענייני, מה שאמרנו, ענייני השובבים. גם הוא היה, בימי השובבים, היו נוהגים לצום פת תעניות, 84. איך יהיה 84? בשישה שבועות. שישה שבועות, אפילו אם תיקח את שבת, לא יצא לך פד, יצא לך מב, 42. תוריד שבתות, תקבל 36, לא יותר, כולל יום שישי אפילו. אז איך? אז לקחו את גם ט"ו בשבט וראש חודש, ירד גם. אלא סידרו מה שרבנו ארי כתב. רבנו ארי כתב שאם יצום יומיים רצופים, שזה 48 שעות או 49, שעה לפני, חצי שעה לפני השקיעה, ועוד יומיים, חצי שעה אחרי השקיעה, 49 שעות, יחשב לו 27 יום. ואם יצום שלושה ימים רצופים, שזה 72, יחשב לו כאילו 40 יום. אז היו עושים איזה שבועיים כאלה באמצע, וחוסכים את זה, ואת השאר כל הזמן היו מתענים, עושים פד. כתב כבר הרב חידש, חכמי איטליה קצת הקלו, אמרו קשה להם הדבר, היו מתענים 40 יום. אז גם היו משלימים את זה, או מתחילים כבר לפני כן, או משלימים לאחריכם קצת עד, גולש עד, עד סוף שבט, כדי להשלים 40 יום, או כמו שאמרנו, היו עושים איזה ימים רצופים כדי לחסוך. אז הוא, עליו השלום, היה משתדל בזה, היה משתדל מאוד בתיקון חצות, צריך להיזהר בזה. היה כל חצות יושב על הארץ, בוכה ומיילל, כמי שמתו מוטל לפניו במשך שעה וחצי. הוא מוריד דמעות על החורבן ועל הגלות ועל צער הקדוש ברוך הוא וצער השכינה וצער הצדיקים שבגן העדן. שלו שמה באמצע תיקון חצות בסידור הרשש, מה זה באמצע? לקראת סוף תיקון רחל. אוי לי על צער השכינה, אוי לי על צער האבות והאימהות שבגן העדן. אוי לי על צער הצדיקים שבגן העדן. אוי לי על צערו של משיח. הוא היה בוכה, כל אוי זה נמשך זמן זמנים. והיה, כך היה מיילל ובוכה על חורבן את המקדש, וודאי עכשיו שהוא מתפלל עלינו בשמיים, אין ספק. אין ספק. אין ספק. זכותו תעמוד לנו. נדליק נר עכשיו לכבודו. לך לכבוד רבנו סך שלום שרבי. 180. איפה 303? פה. 350. רבנו סך שלום שרבי עליו השלום. כמה? שתי מקומות. כמה אמרת אתה, שלמה? עוד פעם שתי מקומות, עוד פעם אחר. 500. 500. 500 פעמיים נר. 500. כן. היה הולך לכותל. פעם אחת עמדו בדרך לכותל. 550? בסדר. שמור את זה. היה הולך לכותל, ופעם אחת עמדו אלה הישמעאלים הארורים. מאז ומתמיד הם שונאים אותנו, הרשעים האלה. אז עמדו משני צדדים עם גרזנים, פטישים, מסורים, מברגים, אני יודע מה, סכינים, שבריות. אמרו, יארגו אותו, חוץ ושלא יחתכו אותו, חוץ מכבודו. איך שהוא הגיע, נהיו נציבי אבן. נשארו עומדים ככה, מסדר כבוד. והוא לא הסתכל, הלך לכותל, בכה שם, מילל והכל, שריה שם אפר על ראשו, מקום הנחת תפילין השלם אלי. ושמים אפר, ואחרי זה מנקה אותו שלא יהיה חציצה בשביל התפילין. זה שאלה מזהיר, שאלה ששמים. אז היה חוזר, חוזר בית המדרש, והם נשארו עומדים. בבוקר הגיעו כל אלה, אבו ג'מיל ואבו מאזן ואבו בטיח ואבו חייר. אמר לו, הלו, اسماعيل رماد محمد ودعمات لو زازيم افلو عينايم شلايم لو زازوت عاد بسوف باي زي احد جوي امر اله حخام של היהוד عسى لهم את זה על כל אלה הם פלם שחרית בן צד שאמר לו אז תקלו מה אתם רוצים ממני עד שאמרו לו לא אבל אלה שמה לא משתחררו אמר תגידו להם שהם יבטיחו שלא יחזיקו לשום יהודי אז הם השתחררו. אבל לא יכולים לדבר. אומר, אבל תגידו להם באוזן, תצעקו להם. והם יענו בסוף. בסוף ככה היה. צעקו שלוש פעמים, ענו, אמרו כן, אז השתחררו. ויותר, די לא הגיעו לשם עוד. וככה היה. 550. 600. 660. 660. סתר, גנטריה סתר. אתה סתר לי, מיתר, צרני וניף, הלץ ובני סלע. הוא כותב, פסוק זה מסוגל לשמירה. אתה סתר לי, מיתר, תצרני, רונף, הלץ ובני סלע. שלוש פעמים. וגם ישר, גם הפוך. יפה, אתה מדקדק. כמה? 700. 800. 800. כן, בכבוד. יפה. הוא שואל, חכם דוד שואל, מה שכתוב באדרה, בסוף אדרה רבה, זה פרשת נסו. אדרה זאתה, זה פרשת האזינו. סוף פרשת נסו, שם מוזכר, שתנה, 10 עלו ו7 נפקו. כשבאו לאדרה, היו איזה יומיים, 3 למדו אדרה, 3 ימים. היו שם 10. כשסיימו, 3 מהם נפטרו. והמקום ידוע עד היום, בכביש מירון צפת, יש שם השביל שמוליך לכיוון רבי טרפון, קדיטה, אז באמצע השביל, שם יש שלט הכל, זה כתוב, מקום האדרה. שם נפטרו ושם נקברו, 3. מי הם היו השלושה? רבי יוסי, רבי חזקיה, ורבי יוסי ורבי יעקב, לא, רבי חזקיה, רבי יסה, רבי יוסי ורבי יעקב, 3. רבי חזקיה, רבי יסה, רבי יוסי ורבי יעקב. ורבי שמעון היה בצער, אמר אולי מה שאמר, ויריחו בצעירו, בבחורו ישדנה, בצעירו יציב דלתיה, עד שיראו לו אותם בשמיים שהם שמחים ונחים שמה ונהנים. בא רבנו ארי שם במקום בזוהר, יש לו הגעה, כתב רבנו ארי, מה זה העניין? אומר, מפני שהם היו, הנשמות שלהם קצת גבורות, דין. אז היו רוצים לזכות לדעת אורות יותר ממדרגתם. והוא רבי שמעון הזהיר אותם. אבל הם לא שמו לב, נכנסו לאורות עמוקים יותר, ונדבקו נשמותיהם שם ולא חזרו. זה מה שהיה שם. אז הגענו ל-700. זה לא רק כמו מגנט, יש 800, או יפה. הזוהר הקדוש אומר, לא רק כמו מגנט, חוץ מכם, זה לא יבוא ולא יהיה, על כל יהודי ויהודי, שעת פטירתו, השכינה באה, והוא לא רוצה לצאת, הוא רוצה להישאר בעולם, אבל מראה לו את אורותיה, והיא כמו אבן השואבת, כך לשון הזוהר, ממגנטת אותו, ומתחבר עם השכינה ועולה. ולכן אומרים, אז שמע ישראל. אומרים שמע ישראל, עכשיו נהיה אחד, אחדות. היהודי הזה כעת, שהלך לעולמו, מרצון שלו, בולע מוות הנצח. זה נדבק, נשמתו נדבקה בשכינה במעצילה. לכן אומרים, אחד. השמונה מאות פעם ראשונה. 900, מחילה, כן. זה נקרא תענית הפסקה. יש תענית הפסקה של יומיים, יש תענית הפסקה של 3 ימים, ויש תענית הפסקה של 6 ימים, שזה מתחיל מסעודה שלישית של, של שבת, זאת אומרת אין סעודה רביעית, עד ליל שבת הבא. אבל הגאון מבין לכתב שלא טוב, כי זה איפה סעודה רביעית הוא מפסיד. פעם אשתו של הגאון מבין, אשתו, הוא בא הביתה בלילה, זה כותב רבי חיים מוולוז'ין, בא הביתה בלילה לעשות הבדלה. ואמרו לו, איפה הרבנית? אמרו לך לישון. לא אמר לך לישון. אמרו, קיבלה עליה תענית. זה שבוע שלם. אמר, לכו תעירו אותה. אז למה להעיר אותה? מוישה, אתה לא איתי. אחר כך תגיד את הסיפור קצת שונה, אל תשכח. תקשיב. אמר, תעירו אותה. אז אמר, למה תעירו אותה? לא עשתה סעודה רביעית. אז היא קמה, אמרה לו, אני רוצה לצום. אמר לה, תצומי ראשון, שני, שלישי, בקושי יחפר לך רק על סעודה רביעית שביטלת. מיום רביעי זה רק מתחיל החשבון של הצום. אז תעשי חשבון אם משתלם, אכלה. כן. 1100. אז זה רבנו הרשש עליו השלום, קודש קודשים. היה ליד שער האספות, היה גוי אחד גר שם, היה לו בית, וכל פעם שהיו יוצאים לו לחמש לוויה של יהודי, עוברים משער האספות, הולכת להר הזיתים. עכשיו זה היה מתעצבן למה עוברים ליד הבית שלו, ואומרים בי נועם. התחיל לצעוק עליהם שיותר לא יבואו לכאן. איים עליהם. פחדו, באו להרשש. אמר, אל תפחדו, תמשיכו במנהגכם. יהיה רצון שלא יהיה, אבל אם יקרה, תקראו אותי. אמרו, לא בסדר. אבל הרב לומד, וזה אומר אין דבר, ביטול תורה, לכבוד המת, לכבוד ישראל, אני, תקראו אותי, אני אבוא ללוויה, ואנחנו נלך מאותו דרך, רס מן ענדו, אומרים יענו. הנה, עינק, אנחנו נוציא לו גם את המעיים, לא רק את העיניים. בקיצור הדברים, הייתה איזה לוויה אחרי איזה חודש, בא הרשש, אמר להם, משנה הלוויה, אנחנו יוצאים, אף אחד לא עונה, ואתם קוראים אחריי פסוק פסוק. הולכים, הוא קורא פסוק הזה, זה יוצא, צועק, אף אחד לא עונה לו, צועק, הוציא את הראש שלו מהסורגים בחוץ, והרשש ממשיך, איך שהרשש עבר, הסורגים התחילו להתחבר, 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 עשו שילוב ידיים, השתלבו, סביבו לו סביב הצוואר, תצא רוחו, עוד מעט ישוב לאדמתו, נשאר תקוע שם, לא בפנים ולא בחוץ, ככה. והלכו, קברו את הנפטר, חזרו, הוא צועק והמשפחה שלו יצאו, התחילו לנשק רגלי הרב, אמר להם שיותר לא יעשה עוד בעיות, שמעתם? זהו, עכשיו, אז תצא, אמר להם תצא, הברז, הברזלים, הפכו להיות עוד פעם כמו חמאה, וחזר למקומו, ויותר די, לא, הוא אפילו לא התקרב מטר לסורגים כבר. אבל לא אבטיחים, איזה אבטיח, אתה עכשיו מערבב דברים, טוב שלא אמרת לך תשוק, אין דבר, עוד מעטו בשבט, אגוזים, יש גם חמוציות, קוקוס, יותר מעניין הקוקוס, הקופים, אתה יודע איך כותבים קוקוס? פעם, אני יודע איך היה פעם, היום אולי השתכלל, היה הולך זה שרוצה את הקוקוס, אגוזי קוקוס ביער, איפה שהרי זה רק באפריקה, אז הוא יורד, לוקח קוקוס אחד, יש קופים על העצים, זורק על הקוף קוקוס. מה עושה הקוף? מתעצבן, לוקח קוקוס וזורק. כל החברים שלו מיד מגיעים, הוא שורק שריקה, מגיעים איזה 300 ביחד. טרח! ואז כל הרצפה מלאה אגוזים, תאסוף ותלך, יאללה. אז אני הייתי באמצע הסיפור עוד. 1100, תזכור. אתה בינתיים תחשוב להוסיף. לא, זה עוד יגיע עוד. זה אתה חושב שזה 1100. חכה. קיצור הדברים, אחרי שהלך לעולמו, הלך הרשש לעולמו, הוא הגוי הלך, פתאום באו גויים אחרים, בנו שם בתים, תחילו לעשות רעש עוד פעם. שמי, אין לנו הרשש שיבוא יציל. היה חכם אשכנזי אחד, גדליה קראו לו, היה עובד בחברה קדישה. אמר, זה לא עשה, כל פעם שאנחנו עוברים, זורקים עלינו אבנים וכו'. יום אחד אמר, בואו נתכנן לוויה. עשה ביום, הוא לבש תכריכים, ועטפו אותו בתלית, השכיבו אותו באלונקה. ואמר להם, תקחו אותו ותתחילו זה. עכשיו מה עשה? הכין שם אבנים, ברזלים, גולות, כל מיני, זה בתוך המיטה. והוא אמר להם, כשאני אזיז את הרגל, אתם תעזבו אותי ותברחו. הגיעו לשם, התחלו לרגום אותם באבנים, הוא אזיז את הרגל, הם עזבו אותו ברצפה. והנה הוא קם! ותפס סכינים ושבריות, יראו, ג'ין, ג'ין! התחלו להשתגע, מת כאן ממקומו, ואין תכריכים! אמר, אנו בפרג'יקום, אני אראה לכם. שם הייתה יעולה בדעתך לעשות דבר כזה? והלך עם סכינים, הלך לתוך הבתים שלהם, בום, בום, אמר, אם לא תפסיקו את כל החברים שלי מהר הזיתים, עכשיו אני מביא בלילה עליכם, נירו מרקום, אני עושה פה 70 מקפות, נוציא לכם את העיניים, נהרוג את כולכם, והצעק, צעק, בלו די, אבו, תחזור, די, לך, לך, אבל לא ילך, עד שלא תפסיקו. חזר למיטתו, והם עשו כאילו לוויה, פעם כבר אי אפשר היה לפקוט, רק צחקו. נו, איפה הגענו? 1500. זה עליו השלום הרשש. אז אנחנו היום עוד בשובבים, אל תשכח. כן. כל עמל האדם לפיו, מה שמכניס תוך הפה, צריך להיזהר שלא יאכל דברים אסורים. זה אחד התיקונים של השובבים. כך כותב רבי אליהו מאני בספרו. נו? יפה, זוכר. קרנות צדיק, שכתב שם כל הפגמים שעושה מי שחוטא בברית, אחר כך כל התיקונים שצריך לזה, וכל הסיבות והסגולות להינצל מזה. אחד, יביא מעלה מ-100 סגולות, אחד מהם להיזהר באוכל, אוכל כשר, וגם לא לאכול יותר מדי. 1500 אנחנו, נכון? 1500 פעם ראשונה, זה 100 פעמים תו, יודקה. 1500. 1500, אה? כן, זה אתה אמרת, שלא יגידו אני, יש לי הסתה, יש לי תיק במשטרה על הסתה נגד הערבים. כן. כן. 1500, שמי. תגיד איזה סיפור אתה, סיפור. כמה יוצא שמי? אנש, 351. אם שמואל, אוהו. זה עוד יותר. 1500 פעם ראשונה. מה אתה אומר? יבוא הרשע השנה, נראה אותו בתחיית המתים? יופי. מה לעשות? סיבובים, באושענה רבה נעשה סיבובים. אין דבר. 1500 פעם ראשונה, 1500 פעם שנייה, 1500 זכה. מי שברך רבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב.
זה בעילום שם, בעילום נשמת שמעון בר רחל.
משה אהרון, השם דוד שמו, יברך את היהודי שתרם בעילום שמו, לעילוי נשמת משה אהרון. שמעון בן רחל רוח השם תניחר בגן עדן משכבו יהיה שלום כי דכתיב הראש שלום נכון משכבותם הולך נכחו ובכל בני ישראל השוכבים ובכן המסליחות וכן יהיה רצון לומר אמן נפשו בטוב תלים וזרעו ירש ארץ בכבוד קרינה די גרתה שליח שלוחו של אדם כמותו פרט אנחנו שבת בשלח כן שלח פרעו את העם פלל שערב רב יסתלקו מעלינו כבר די נפטר מהם זהו כבוד, אני את הגפרור. ואתה את הנר, נו. בכבוד. נר זה לכבוד רבנו שר שלום שר אבי. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. לעמוד תפילה על כל מי שבישראל השורי בצער. להוציא אותו מאפלה לאורה ומיגון לשמחה. ומעבל ליום טוב. ישלח ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשי ידינו. יפתח השם יתברך ליבנו בתלמוד תורתו להבין ולהשכיל לאמיתה של תורה. כן, אז אמרנו, זה מה שאמר המדרש. אמר המדרש, על כל עמל האדם לפיהו, מביא בויקרא רבה, עתיד הקדוש ברוך הוא פרשת שמיני הרי, לשני מקומות בתורה נזכר החיות והבהמות הטהורות, ואלה שאינם טהורות. מקום אחד פרשת שמיני, מקום שני פרשת ראה. אגב, יש דבר מעניין, גם זה רבי לאומני כותב, שהם המקובלים, היו משתדלים לעלות לתורה בקריאה הזאת, וזה כפרה על אבון הברית. כלומר, אפילו קריאת התורה בפרשת חיות ובהמות מאות, זה מכפר על אבון הברית. זה כמה זה חשוב. אז גם עכשיו אנחנו לומדים, זה אין כמו הלימוד הזה שמכפר. אז שמה הביא עתיד הקדוש ברוך הוא, לעשות אריסטון. אתה יודע מה זה שמה היה אריסטון? אריסטון סעודת מלכים יענו. משהו סעודה, 9 מנות. 3 מלצרים על כל איש. אתה יודע מה זה? זה עוד מעט, יש כרטיס, ייתנו לך אל פחד. אנחנו כולנו מוזמנים שם. אין לך מה לפחד. כל היהודים. לעשות אריסטון לכל עבדיו הצדיקים לעתיד לבוא. ומי מוזמן לשם? בכל מי שלא אכל נבלות וטרפות בעולם הזה, ישב באותה סעודה. לכן משה רבנו עליו השלום מזהיר, זאת החיה אשר תאכלו. מה פירוש? מוישה, אתה היום לא במקום. משה רבנו עומד ומזהיר ואומר, אתם רואים זאת החיה, את הסעודה, הראה להם תמונה, כמו שיש לפעמים עושים, קוראים לזה פרומו? פרומו, לפני התוכנית, משה רבנו כבר הראה להם תמונה של הסעודה הנפלאה שעתידה להיות בקרוב עם כל הצדיקים, ואמר להם, זאת החיה אשר תאכלו. אתם רוצים לזכות? תיזהרו ממאכלות אסורות. תיזהרו מנבלות וטרפות, תיזהרו מכל מיני דברים אסורים שאסורים באכילה. כך הוא ממשיך ואומר, וכן רבי אבהו, היה אומר, רבי אבהו, היה חיית, אומר, היה חיית בעיר רומי, והיה שם איזה יהודי אחד, שהיהודי הזה היה טבח, טבח שהגמרא אומרת, טבח פירושו שוחט, שגם מוכר הוא קצב, שהוא גם בעצמו שוחט, ככה היו בזמנם. אז הטבח הזה, השוחט הזה, היה שוחט בהמות, אבל נבלות. מה זה נבלות? מה ההבדל בין נבלה לטרפה? נבלה זה שבשעת השחיטה ניבל אותה, עשה גרמה, דרסה, עיקור סימנים, או הסכין הייתה לא כמו שצריך, חלדה, וכן על זה הדרך. כל אחד מהם זה יקרא נבלה, בהמה הזאת נתנבלה. טרפה, שהיא החלדה, עיקורים. טרפה זה שמצאו בתוך, למשל, הוושת נקב, או מחת, או מחת בבית הכוסות, או מצאו בכבד, או במראה, או הריאות, לא עליכם. זה הדבר הכי מצוי היום, זה הבעיות בריאות. שליש מהבהמות טרפות גמורות, כי בתוך הריאה יש סריחות, וזה אוסר את הבהמה. זה יקרה טרפה. ושניהם, אומר הזוהר, שורה עליהם רוח הטומאה. טרפה, זה יש בה חלק של פלונית, בת זוגתו של סמך מם. היא שורה על אותה בהמה. מי שאוכל את זה נכנסת בתוך הדם שלו, מטמא אותו אחר כך. או מחטיאה אותו בחטאים. נבלה זה גם כן. אבל יותר גרוע. נבלה יותר גרועה מן טרפה, כי זה בידי אדם נעשה. טרפה זה בידי שמיים. כלומר, מצד השמיים, בהמה המסכנה לא מבינה. בלעה מחט, בלעה איזה ברזל, בלעה איזה דבר. או בריאות שלה נתהווה שם איזה נקב או איזה דלקת שהיא מטריפה אותה. אבל נבלה זה בידי אדם, זה יותר חמור. לכן השוחט מאוד צריך תפילה יש אפילו בספרים של הלכות שחיטה, שם תפילה שהשוחט אומר לפני שמתחיל לשחוט. וגם צריך לברך, לברך על השחיטה. אז לפני זה מתפלל לקדוש ברוך הוא שלא יהיה רע על ידו שום תקלה, שלא יאכיל נבלות וטרפות את ישראל, ושלא יגרום נזק לרכוש ישראל, וכו' ועוד. וגם זה שהבהמה לא נתקנה, זה חטא שלו. זוהר אומר דבר מפחיד. אומר, אם הוא ניבל את הבהמה, סמכמם נכנס בתוך גופו של השוחט, והוא עשה, אפילו בתקלה. מרן כבר כתב ששוחט לא יכול להגיד, אני שוגג. כי מוטרה ועומד הוא. מראש הוא מוטרה ועומד, השם ירחם. לכן צריך שיהיה השוחט, יראה אלוקים מרבים. כך לשון מרן בסימן א' ביורה דעה, בהלכות שחיטה. שיראה אלוקים יותר מכולם. ונזהר מאוד מאוד. אז היה שם טבח אחד, שהוא היה מאכיל אותם מה שבא לו. יום אחד הגמרא אומרת שם, רבי אבהו בקסרין, הטבח הזה היה ערב כיפור, אכל והשתכר. היו שותים יין עם האוכל. אכל והשתכר ועלה לגג ונפל משם, ולא עליכם, מת על הרצפה, וכל הדם שלו הוא טז על הקירות. מיד הגיעו הכלבים, והתחילו ללקק את דמו. מהר באו אנשים לסלק אותם, ולאסוף את הדם כדי לקבור אותו, כי הדם הוא הנפש. אמר להם רבי אבהו, תניחו לו, תניחו להם, את שלהם הם אוכלים. וכתוב בתורה, בפרשת משפטים, ובשר ושדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. אז הם באים לקחת את החלק שלהם, מה שהוא הכיל לבני האדם, עכשיו הם באים, ואז זעזע את כולם, והגמרא כתבה את זה, כדי שאדם יראה וישים לב איזה דברים נוראים יכול לגרום כשהוא חס ושלום עושה כן. ככה יש גם כן במסכת עבודה זרה בירושלמי, גם כן המעשה הזה שהזכרנו. אז מכאן אדם יזהר מאוד מאוד, והגמרא שם אומרת, שלוש מקומות הזהיר הקדוש ברוך הוא אותנו להיות קדושים. מקום אחד לגבי אכילה ושתייה, שהזהיר אותנו התורה לאכול רק דברים טהורים, והזהיר אותנו שנהיה קדושים. מקום שני, טומאה וטהרה, שיזהר מכל דינה טומאה, כמו טומאת שרץ, טומאת נידה, טומאת זב, טומאת מצורע, טומאת מת, לא עליכם. מקום שלישי, הזהיר אותנו על אכילת שקצים ורמסים. שקצים ורמסים זה כל סוגי הזוחלים, כמו נחשים ולטאות, וכל מיני השם יצילנו, אלא ההודים והסינים אוכלים אותם ככה. לארוחת בוקר, כמו שצריך, כן. על זה אמר, תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ על הארץ, ולא תתמאו בהם ונתמתם בם. לכן צריך זהירות בכל זה מאוד מאוד מאוד. כל זה. עכשיו כתוב שם במדרש שוחר טוב, כל בהמה שנתמת בעולם הזה, עתיד הקדוש ברוך הוא לטהרה לעולם הבא. האמת הרדווז נשאל את השאלה הזאת. הרי התורה שלנו תשתנה בשום זמן מן הזמנים. זה אחד משלוש עשרה עיקרים שכתב הרמב״ם. שהתורה ניתנה מהשמיים על ידי הקדוש ברוך הוא, על ידי משה. והיא לא תשתנה התורה בשום זמן מהזמנים. לא יכול לבוא אפילו נביא ולומר שהקדוש ברוך הוא חס ושלום שלח אותו לשנות איזה הלכה. חלילה וחס. אז איך יכול להיות? נושא גמרא אומרת שעתידים להתאר, וגם מדרש אומר על החזיר. למה שמו חזיר? שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו. אז אומר הרדב"ז, לא שהחזיר הזה יהיה טהור. אבל כתוב בתורה שתי סימנים. מפרשת פרסה ומעלת גרה. צריך שיעלה גרה, גם על מעלה גרה, אבל לא מפריש. החזיר מפריש פרסה, אבל לא מעלה גרה. וכן השפן וכן הארנבת. התורה הביאה ארבעה דוגמאות. אז אני צריך שני סימנים. הוא אומר, ייוולד בחזיר עוד סימן של מעלה גרה. יש סוג חזיר שיהיה כזה, והחזיר הזה יתבטל. אז זה יהיה טהור. ויבוא משה רבנו ויגיד לנו, זה טהור. אז לא שהתורה חס ושלום תשתנה, זאת התורה, כך לשון הרמב״ם, לא תהיה מוחלפת ולא משתנה. בשום זמן מהזמנים. זה הסדר, לא ישתנה לעולם. איך?
תשתנה.
ודאי. סידור התפילות, ככה רמב״ם כותב, יבוא משה רבנו ויגיד לנו מה לומר. מקום ראינה בעוניין וריבה ריבנו, זה יהיה, אז יש שם הודעה על זה. וכן תקע בשופר גדול לחירותנו, כבר לא שייך יהיה להגיד, צמח דוד עבדך אומר, תצמיח, בונה ירושלים, יהיו כל מיני איזה ברכות אחרות, או תפילות שונות, של הודעות על העניינים האלה. וכן רצה, השם העבודה, שבשופטנו, ועוד, המינים ולמנשינים, לא יהיה כבר, לא מינים ולא מנשינים. גמרנו, הכל יושב על מקומו בשלום, אז לא יהיה. ילקוט ראובני כתב בשם חכמי הקבלה שתא שהבהמות הטהורות הם מצד החסד, ככה לשונו, ולכן הם 10 מינים. איך 10 מינים? בחיות יש לנו 7, זה מעניין, ובבהמות רק 3. חיות טהורות, אייל, צבי, יחמור, עכו ודישון וטעו וזמר, אלה 7 מיני חיות שיש להם קרניים, קרנותיהם שסעות והן מעוגלות ומגולגלות, וזה משפחות הצבעים כולם. אלה 7. ויש לנו עוד 3 בבהמה, שזה השור, הבן שלו זה העגל, שור, אחר כך הכבש, זה התלה, שהוא קטן, תלה, אחר כך כבש, הוא גדל, הוא עיל, זה אותו אחד, זה רק גילאים שונים, שכבות גיל שונות, והשלישי זה העז. גדי עזים זה הגדיים, גדיים וטיישים. גדי זה הקטן, הצעיר, הטייש זה הזקן. אז אלה הם סוגי בעלי החיים שהם טהורים. אז אמרנו 7 מיני חיות, ברוך הבא הרב. שבע מיני חיות ו3 מינים של בהמות שהן טהורות. אומר על קוט ראובני, ביחד הם 10. אבל בעופות זה לא כך. בעופות, כל העוף טהור, חוץ מ-24 עופות שנזכרו בתורה. כמו הנשר והפרס והאוזניה והרעה והאיה והדיה, כל אלה שהן טמאות. מה הסימנים של העוף טהור? וזה גם כן סוד של תיקון היסוד, החמובה. סימנים של העוף טהור, שהוא יש לו קורקבנו נקלף, הקורקבן שלו כמו אצל התרנגולת, יוצא הכיס, נתקלף ביד בציפורים, ויש לו זפק, ויש לו אצבע יתרה, וגם לא דורס ואוכל. העוף הטורף הוא דורס ואוכל. לכן הרמב"ן, אני אקרא לכם את לשונות תכף בלנדר, אומר שזה, יש להם אכזריות, וזו אחת הסיבות שהתורה אסרה לנו לאכול אותם, מפני שיש בהם מין של אכזריות. אז כך הוא כותב שם, כותב השרצים, אני אקרא לכם, ראיתי בספר ניסיונות שחלב חזיר היונק ממנו, מי שיונק מחלב חזיר, הוא אומר, יהיה חס ושלום מצורע, קבל צרעת מאור. ואחר כך הוא ממשיך וכותב, וזה הסגולות שיש בהם. וכן כמו בדגים, שאמר כל שיש בדגים סנפיר וקסקסת, תאכלו, אומר הרמב"ן, הם מוכנים למעלה, כי הם דרים בים למעלה, מים צלולים, אז הבשר שלהם עדין. וממילא שאדם אוכל מהם, אז נהיה לו אישיות טובה, אישיות מוצלחת. אבל אלה הקרישים, או אלה שנמצאים בקרקעית הים, אומרים יותר למטה, הם טמאים. גם רבי אברהם אזולאי כותב דומה לזה. כותב, אם יש לך עוף או בשר, תמיד תעדיף את העוף, כי העוף הוא טס באוויר, אפילו ששניהם קשרים. אומר, ולכן תראה, בשקצים והרמסים, אין לנו שום סוג שמותר. כי כל אלה הזוחלים למיניהם, הם ארציים. אז הם דבוקים לאדמה, יונקים את כל התומעה שיש בקרקע, ואז מי שאוכל מהם נהיה תמה וקונה גם מידות אכזריות. נהיה גם אכזר, השם ישמור. זאת אומרת, זו הסיבה, לכי ידוע שאלה שמלמדים אותם לצאת לכל מיני שטחים וזה, נותנים לאכול נחשים, לאכול זה כדי שיהיו אכזרים. זו השיטה הרומאית עוד בזמנו, להקנות אכזריות לצבא שלהם, היו מאכילים אותם כל מיני דברים כאלה שהם... ממשיך הרמב"ן רבי משה בר נחמני וכותב, ועוף הדורס הוא אכזר, הוא מוליד מרה של אכזריות באדם שאוכל אותה, ונהיה אכזר לבעליו, למי שאוכל אותו. והטמאים אחורים מאוד, ויש להם, הוא אומר, קרה של מיטה. לא יודע מה זה, קרה של מיטה. והאוכל חלב ודם, הלא התורה הזהירה גם לא לאכול חלב, וגם דם של, זה בקרת, השם ישמור. הוא אומר, מטמטמים את האדם. וכן העופות הדורסים, האוכל מהם יהיה עז פנים. וכן הארנבת והחזיר, הוא אומר, הם שוברים ומעקמים את ההבנה. יתעם מזה, חס ושלום יהיה איזה. לכן השח, עליו השלום, כותב, בשולחן ערוך, שלינק מעיקר ההלכה, לינק מגויה מותר. למשל, אדם נולד לו ילד, ואשתו חולה. עכשיו היא לא יכולה להניק, אז מותר לקחת מנקת. אין מנקת יהודיה, אפשר לקחת מנקת גויה. אומר השח, אבל, מי שיש לו ממון, ויכול לקחת מנקת יהודיה, אנחנו בדין מחייבים אותו לזכור מנקת יהודיה, ואפילו שזה עולה כפול ופי שלוש, בגלל שמי שיונק ממנקת גויה, יהיה אכזר, בגלל שהיא אוכלת מאכלות טרפות, כמו שהיא אוכלת, היא לא מצווה, היא גויה, מותר לה לאכול, אבל סוף סוף זה החלב שלה, יונק את זה ילד יהודי, אומר זה מותר, כי אין ברירה, אבל כשיש ברירה, בשום פנים ואופן לא. למה יונק ממנה? זה בר מינן כיונק מן השרץ, כי הם עצמם נאמר עליהם שהם שרץ. כך כותב גם רבי משה חיים לוצאטו על אותם עניינים. הוא אומר, לכן השרצים הם מולידים חולאים, כל מיני חולאים שהאדם סובל מהם. וכן הוא אומר, תדע שאין כמו מאכלות אסורות שהן אסורות שהן מטמאות את האדם. מדוע? הוא הלך בשיטת הרמב״ם. האמת הוא הייתי כדברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב, ידוע שהגמרא אומרת, מי שרוצה להיות חסיד, הימן דבאי למבה חסידה, לקיים מילד ברכות. הלכות ברכות זה הלכות הכי מורכבות ומסובכות אפילו. צריך מאוד להיזהר האדם מדיני ברכות. למה? אם הוא יאכל ויגיד, טוב, אין דבר, אני אברך, עובר, עלו תישא את שם השם אלוהיך לשווא. זה לא מהתורה. ברכה שאינה צריכה. לעומת זאת, הוא יגיד, טוב, אז אני אספק בחוץ להקל, אני אוכל בלי ברכה או אשתה בלי ברכה, כי אני לא, הוא לא יודע את ההלכה. אומר, הוא אוכל, אפילו שזה אוכל טהור, אוכל כשר. אבל הוא לא ברך, אבל הוא צריך לברך ולא ברך. אז כשהוא אוכל מזה, זה הופך להיות חלק ממנו, מדמו ממש. אומר, זה לא כמו שאר עבירות, לא עליכם. שאר עבירות זה חיצוני לאדם. חילל שבת, חילל בידיים, ברגליים, חילל, אני יודע מה, נסע ברכב. עשה מה שעשה. וכן זה הדרך. גזל זה ממון. אבל אוכל, שזה הפך להיות מהדם שלו ממש, חלק מעצמיותו. וכן זה חמור מאוד. וכן גם הרב גינת וירדים, עליו השלום. וכן צריך להיזהר מאוד בברכות, ועדין גם במאכלות אסורות. שמאכלות אסורות יכולות לגרום לאדם, חס ושלום, דברי תומעה ודברי נזק גדול מאוד. יש עוד דבר אחד, נסיים בדברי המדרש, למה התורה הביאה שם גם בפרשת שמיני, גם בפרשת ראה, את ארבעת הסוגים של בעלי החיים. ויש עוד, למה דווקא אלה? גמל, שהתורה אומרת שהוא מעלה גרה אבל לא מפריס פרסה, אחר כך את השפן, ואת הארנבת, ואת החזיר. אלה הארבעה האלה. לא פחות ולא יותר. מה העניין של הארבעה האלה? אומר... אומר הזוהר הקדוש שהגמה זה כנגד ארבע גלויות שהיו לנו. גלות בבל, גלות מדי, גלות יוון, וזו הגלות הזאת קשה מכולם, גלות אדום. אומר גלות בבל זה כנגד הגמל. לכן הם מאמצים את השם גמל, שקוראים לו כמל, גמל זה... כן, זה ג'מל גדול, הוא גמלנו, הוא גומלנו. אז הגמל מה זה? זה בבל. למה בבל? כי בבבל נאמר, בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך, שגמלת לנו, עתיד הקדוש ברוך הוא לנקום מהם, על שהחריבו את בית המקדש. לכן הם נקראים לשון גמל, זה בבל, זה מטריף. אחריו הוא אומר, יש מדי, שמי, האיראני הגיע. השפן, זה מדי, הוא אומר זה השפן. זה מדי, למה השפן הוא עושה את עצמו כזה, חמוד כזה, קטן ציק. והוא זה, הוא נחש ארסי מתחת לקש, נחש מתחת לקש. זה השפן, זה מדי. אחריו, הארנבת. הארנבת זאת יוון, לכן הגמרא אומרת, כשתרגמו את התורה ל-70 לשון, אצל, על ידי תלמי המלך, אשתו היה שמה ארנבת. הוא הוסיף 70 חכמים, כל אחד בחדר אחר. שאמר להם לתרגם את התורה, לראות אם הם... והם שינו אותם שינויים כולם. למשל, בראשית ברא אלוקים, הם כתבו אלוקים ברא בראשית. שלא יגיד חס ושלום, היה מישהו שקראו לו בראשית, שהוא ברא, חלילה וחס. וכן, נעשה אדם, אעשה אדם. היה עוד כמה מקומות שהגמרא מביאה. אחד מהם ואת הארנבת, הם כתבו ואת צעירת הרגליים. כיוון שאשתו הייתה שמה ארנבת. אז יגיד, יהודים צחוקים עליי, כתבו בספר תורה שלהם ארנבת. ארנבת, שתה רגליים קצרות, אז זה הסימן שלה. אומר ארנבת, זה יוון, שהיא מעלת גרה. אומר, אבל מה נשאר? נשאר החזיר. החזיר זה אדום, שהוא צבוע ועשיו היה צייד בפיו. מה היה אומר לאבא שלו? אבא, איך מעשרים? כיצד מעשרים את הטבן? כיצד מעשרים את המלח? וכו' וכו'. אז זה החזיר. אומר, זה אדום, זה אירופה, אמריקה של היום, כל אלה, גם יפן בכללם, כן, נלבו עליהם, הם וכל סיעתם. אז אומר, זה רגע, אנחנו באמצע, אל תפריע לחזיר כעת. החזיר, הוא אומר, החזיר, הוא מראה את תלפיו, הוא מראה שאני קשר. זה גם האירופים, הם מראים אינטליגנציה, מה היה בגרמניה כל הזמן? צער בעלי חיים, אגודות צער בעלי חיים, הבריטים ועוד, צבועים, מראים את עצמם שהם מרחמנים, ואין כמותם בעולם שהם רשעים. עוד דבר, ערוך השולחן כותב, שפעם אחת הוא עוזר אפשטיין, עליו השלום, אומר, אני בעצמי ראיתי באיזה רפתן גוי, שהיו קונים ממנו חלב, והיו לפעמים נכנסים, יוצאים אצלו, וזה אומר, אני יום אחד נכנסתי, וראיתי שלקח, היה מוכר שמנת, ולקח מוח של בהמה, והמיס אותו בתוך השמנת, שיהיה יותר טעים. ככה, אומר, לכן צריך זהירות גדולה במאכלים, שאדם מכניס לפיו, וכן לא יכניס לפיו דבר, שיש עליו פיקפוק, או שהוא לא יודע, אין ספק. יש סיפור על אחד מגדולי ישראל, שפעם אחת, היה איזה דבר שבאמת היה אסור, הביאו הביתה בטעות, והוא בא לברך ולא אכל ממנו. הרב שאלו אותו, למה הרב לא אכל? הוא אומר, לא יודע, לא יכולתי, לא... מה, אז אמרו לו, מה הרב קיבל עליו איזה קבלה, יש לך איזה הנהגה, אמרתי דוב. שהוא קיבל עליו שאם יבוא לו משהו טרף או אסור, שאם הוא צריך, שיחנק ולא יאכל אותו. מוכן למות, העיקר לא להכניס את זה לפה. מכיוון שקיבל עליו את זה, אז לא בא לו. אותו דבר בן ישחי כותב מעשה דומה, מבהיל מאוד, שהיה בספרד בזמן השמד, שהם גזרו על ישראל כל מיני גזרות. אומר הבן ישחי, שיום אחד, באו אצל הרב בספרד שני בחורים צעירים. הם היו מסכנים, אנוסים, והתארחו בבתים, אחד התארח בבית של יהודים, והשני בבית של גויים. זה של בבית של יהודים, הכין אותו רק כשר. באו בית של גויים, אכל כל מיני דברים אסורים. אחרי חודש הם השתחררו משם, ונפגשו, וסיפרו אחד לשני, זה לזה. אז הוא הצטער, זה שאכל טרפות, אמר, למה אכלתי טרפות? בא אצל הרב, שחל לספר לו. שאל אותו הרב, תגיד, האם מימיך כשהיית, כמו שאומרים, בחופש, אכלת איזה דבר טרף? הוא אומר, לא, תמיד בבית, אנחנו נזהרים, אני לא אוכל מחוץ לבית. אומר, אף פעם לא אכלת מחוץ לבית? אומר, תזכור טוב. סוף זכר שיום אחד היה להם יום חופש, והיה לו שכנים נוצרים, והם הלכו יחד לטייל ביער. זה לצוד צבעים, עופות, כל מיני שטויות כאלה. והיה שם, והניעו רעבים לקראת צהריים, והחברים שלו, נוצרים, הוציאו סנדוויצ'ים, שיש שם לחם עם גבינה, של גויים. ונתנו לו לאכול. אז הוא אכל מזה, אומרו. פעם אחת הוא אכל מרצון, אכל איסור, אז בשמיים לא שומרים עליו. מי ששומר על עצמו כל הזמן, אז בשמיים גם יגלגלו, גם במצב של אונס, או חלילה חולי, או כל מצב של דוחק, שלא יבוא לידו איזה איסור. אבל אחד שלא, לא ישמרו. הוא לא שמר, אז לא שומרים אותו. אחרי אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו לשמור עצמנו מכל מאכלות אסורות, ויזכנו לתקן את מה שהבטנו פה בגלגול זה, ונזכה לראות פני משיח צדקנו בעגלה ובזמן קריב, יחד עם כבוד הרב רבי אריה, שיאריך ימיו בטוב, שאותה בנעימים, לחיים טובים ושלום.